ערב טוב. פרשת ויחי, כינו רבותינו פרשה סתומה. היא פרשה סתומה קודם כל במסורה, בספר התורה. במקור א' למעלה, אנחנו רואים מה פירושה של פרשה סתומה. הפסוק הראשון במקור הראשון הוא: וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. וזה הפסוק החותם את פרשת ויגש. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, זה הפסוק הפותח את פרשת ויחי החותמת את ספר בראשית. ובין פרשת ויגש לויחי אין אפילו הפסקה בתוך אותה שורה. זו לא פרשה סגורה, זו לא פרשה פתוחה, זו פרשה סתומה. רצף אחד. אבל אמיתו של דבר זו לא רק הערה חשובה במסורה, בספר התורה, כפי שאנחנו רואים אותו לפנינו בפסוקים, זו גם הערה תוכנית מאוד חשובה. עוד לפני שנכנסים לתוכנה של הפרשה. כל ספר בראשית, מתחילתו, אנחנו רגילים להתרחשות, להמשכיות בהתרחשויות. אנחנו רגילים לפעמים להפסקות קצרות, שדיברנו על כמה מהן, וחזרה מהירה לסיפור עצמו. מפסיקים לרגע ומספרים על יהודה ותמר, ער ועונן וכו', וחוזרים שוב ליוסף במצרים. פרשת ויחי היא הפסקה גדולה, כי בעצם סופה של פרשת ויגש מחבר אותנו ישר לתחילתו של ספר שמות. ספר שמות פותח, כך מאיר כבר הרמב"ן בתחילת ספר שמות, במפקד: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו, ששם ובאים 70 הנפש שירדו מצרים. זה בדיוק הסיום של פרשת ויגש. וכבר ראינו שכשהתורה חוזרת על פסוק או על פרשה או על עניין, היא מבקשת להגיד, באמצע נכנסו סוגריים חשובות. אבל סוגריים ארוכות מאוד. פרשת ויחי איננה המשך היסטורי, אלא תיאור של מה שמתרחש. באותו הזמן שהרצף שלו עובר מויגש לשמו. יש בה את מות יעקב ואת מות יוסף ואת מות כל הדור ההוא. יש בה את צוואתו של יעקב ליוסף וצוואתו של יעקב לבנים. יש בה את העברת הדברים של יעקב דרך יוסף לפרעו. ובתוך כל הפרשה הגדולה הזאת יש חזרות על אותה צוואה, על אותו עניין, בכמה צורות. הבקשה להיקבר בארץ כנען, הבקשה להיקבר בחברון, הבקשה, הדרישה, הצוואה לא להיקבר במצרים, זה חוזר בכמה צורות. אני מבקש הפעם לעסוק בתוכן הזה, ולנסות לראות איך בעצם כל הפרשה הסתומה הזאת, היא לא רק סיום של התקופה במצרים, אלא היא גם סיום של כל ספר בראשית, ובעיקר כך נדמה לי, היא גם כניסה יסודית מאוד לספר שמות, למלך החדש אשר לא ידע את יוסף, למלך החדש שמשנה את כל המהלך, את כל התפיסה, והוא ההפך המוחלט מאותו המלך בפרשת ויחי, שבפעם היחידה במקרא, נדמה לי בתנ"ך כולו, עוצר ל-70 יום את המעצמה הקדומה הגדולה מצרים, ש-70 יום עוסקים באבל, בהלוויה ממלכתית אדירה של עם שלם, של מצרים הקדומה שהולכת אחרי מיטתו של יעקב אבינו. לא של עם שהולך ללוות את מלכו, גם לא את המשנה למן, אלא של עם שלם שעורך הלוויה גדולה, ובהלוויה הזו שותף העולם כולו. הכנענים קוראים למקום אבל מצרים, כי הם רואים את האבל הכבד של מצרים. וממצרים הזאת האבלה על יעקב, המעבר למצרים של המלך החדש, זה נדמה לי הפרשה הסתומה, שצריכה להתברר דרך כמה מן הדברים בפרשה, ובמעט מהם אני רוצה לגעת ביחד. אני מבקש לגעת בעיקר בצוואה של יעקב, כפי שהיא מועברת ליוסף, אחר כך לבנים, ואחר כך על ידי יוסף בשם אביו אחרי מותו לפרעה. מקור א', פסוקים ראשונים, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, וסוף ויגש, ועוד מעט נראה למה חיברתי את זה לפסוקים, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה וכולי. ויקרבו ימי ישראל למות, שינו פה מיעקב לישראל, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך סימנה ידך תחת יריחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברייני במצרים. אנחנו אגב כבר מכירים את הביטוי של סימנה ידך תחת יריחי. הביטוי הזה אמר אברהם לעבדו, לאליעזר עבד אברהם. ההבדל הוא אחד, שאליעזר עבד אברהם ביצע את מה שאברהם ביקש ממנו, יוסף לא. ואני אסביר מה אני מתכוון. אליעזר נשבע, שימנה ידך תחת ירחי, פירושו היא שווה לי. ואליעזר שם ידו תחת ירח אדוניו ונשבע. נראה מה עושה יוסף. ושכבתי עם אבותיי ומצאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. ויעקב מפציר, ויאמר הישמר לי, אני רוצה שבועה. וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. ממה נפשך? אם אתה יודע שאבא רוצה שתישבע, אז למה אתה לא נשבע? למה הוא צריך לבקש את זה פעמיים? ואם יוסף מעדיף שלא להישבע, למה הוא מעדיף שלא להישבע? ולמה יעקב מרגיש צורך להשביע את יוסף? הוא לא מאמין לו. שאדון משביע את עבדו, אני מבין. אפילו את עבדו נאמן ביתו אליעזר עבד אברהם. אבל יעקב צריך להשביע את יוסף? וההשבעה הזאת חוזרת על ידי יוסף במקור ג' כאשר הוא בא ומדבר עם פרעה. בוא נסתכל. אבי השביעני לאמור. אתם אגב שמים לב לפסיביות של יוסף? לא אני נשבעתי לאבי. לא נשבעתי לאבא שאני הולך לקבור אותו בארץ נען. אבא השביע אותי. ועל כורחי השביע אותי. המלבים אגב אומר, ולא ניכנס, הוא מופיע פה במקור שלוש, מקוצר הזמן לא ניכנס אליו, המלבים אומר שיוסף העדיף לומר, אנוכי אעשה כדבריך, הוא רצה לומר, אבא, אני לא צריך שבועה, אני רוצה לעשות את זה מצד כיבוד אב, מרצוני. אבל אם זה כל כך יפה ופשוט, אז למה אבא רצה שבועה? בוא נגמור רגע את דברי יוסף לפרעה, במקור ג' ונשווה אותם שנייה לדברי יעקב ליוסף. אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת. בסדר. בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברייני. ואתה מוסיף יוסף אל עינה ואקברה את אבי ואשובה. ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר ישביעך. עוד מעט נראה דברי פרעה. ותראו איך יוסף משנה את כל מה שנאמר לו על ידי יעקב. מה נאמר מיעקב ליוסף? נחזור לפסוקים במקור א'. א', הוא לא אמר לו, קבור אותי בארץ כנען. הוא אמר לו, נגטיבית, מה לא? וחזר הזה פעמיים. אל נא תקברני במצרים. ונסתני ממצרים. לא פה. די מובן למה יוסף לא אומר את זה לפני פרעה. זה הגיוני. יוסף לא חוזר על החלק הזה. זה ברור לגמרי. שלום מלכות, הגיוני מאוד. למה להרגיז את פרעה? יש דבר אחד שאני לגמרי לא מבין, והוא נקודת הנקודות, שעליה אני ארצה לגעת בהמשך. אני מבין שכשמדברים עם המלך, צריך לסגנן את זה קצת אחר. אני מבין שפוליטיקאי טוב, אבל שעושה את הדברים באמת בטהרה ובישרות ובקדושה, ועושה את העסק מבחינה מדינאית גם כן בחשיבה נכונה, לא חייב להגיד כל מה שאבא אמר. אבל הוא גם לא יכול להגיד דברים לא נכונים. בוא נראה גם מה יוסף אומר, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען. כל ילד יודע שאת מערת המכפלה לא קרא יעקב אף פעם בארץ כנען. אני קריתי? קברי? הרי איך מתאר יעקב ליוסף את הקבר? הוא חוזר על זה. ושכבתי עם אבותיי, וקברתני בקבורתם. פה אני בכלל לא מבין, קודם כל, איך יוסף מרשה לעצמו להגדיר כאן דבר לא נכון. אז חז"ל, אז זה לא פשוטו של מקרא, עוסקים בשאלה. והם אומרים, בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, זה היה דיון עם עשיו, כי עשיו טען שמגיע לו החלק שלו, בגלל שהוא מכר רק את הבכורה, ולא מכר את חלקו בקבורה. אז איך זה קשור לקריתי? יש בזה דיונים ארוכים, זה לא פשוטו של מקרא. קריתי לי בארץ כנען, פירושו חפרתי לי קבר בארץ כנען. א', למה אתה אומר כך? גם מבחינה הגיונית אני לא מבין. מה הבעיה להגיד לפרעה את הדבר הפשוט ביותר? אבא מאוד לויאלי למצרים. הרי אתה לא מזכיר אל נא תקברני במצרים. אתה לא מזכיר ונסתני ממצרים. אתה בטח לא מזכיר את רש"י שמצרים תעשה אותי עבודה זרה ושמצרים מלאה קינים. טוב, ודאי לא, אתה לא חייב. זה גם לא הגיוני. אבל מה יותר פשוט מלבוא אל המלך ולהגיד לו, אבא ביקש להיקבר בקבר אבותיו. הוא לויאלי מאוד למצרים, אבל הוא ביקש להיקבר בקבר סבא ואבא שלו. עזוב את ארץ כנען בכלל. הפוך, אתה לא רוצה להרגיז את פרעה. אפילו אל תזכיר את ארץ כנען. תגיד לו, אבא ביקש להיקבר בקברו של סבא ואבא שלו. יש לנו חלקת קבר משפחתית, ואבא ביקש להיקבר. בשביל זה לבוא ולומר בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען. השינוי הזה מוזר מאוד, והוא מחייב הבנה גדולה, בעיקר על הרקע הפשוט הבא. כולנו יודעים את סיפור מערת המכפלה, וכולנו שאלנו בפרשת חיי שרה יחד עם כל הראשונים, למה העריכה התורה כל כך בסיפור קניין המערה. בפרשת ויחי חוזר הכתוב ומספר את זה שמערת המכפלה היא קבר אבות, ושאברהם קנה אותה כל כך הרבה פעמים. והאמירה לפרעה בלי זה היא בולטת דווקא על הרקע של החזרה שנראית לכאורה מיותרת לגמרי של הרעיון. בוא נראה את יעקב מדבר עם הבנים במקור בית. הוא מסיים לברך אותם, איש כברכתו. ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי. קברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. במערה אשר בשדה המכפלה, תראו את התיאור, אשר על פני ממרא בארץ כנען. כל הבנים האלה גרו בחברון, הם לא מכירים את מערת המכפלה? הוא מסביר להם, תראו כמה פעמים. אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת כבן. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו. שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו. ושמה קברתי את לאה. אגב, סוגריים. את הנאום הזה לא אמר יעקב ליוסף. קשה לו להגיד לו שמה קברתי את לאה. שמה לא קברתי את רחל. וחלק הזה נגיע גם, בעזרת השם. מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חטא. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל המאב. הוא לא ציווה אותם שום דבר חוץ מהקבורה. וכל הזמן הוא חוזר, אני מדבר על מערת המכפלה, שהיא של סבא ואבא, וקנו אותה מעפרון החיתי, וקברו שם את אבותיי ואת אבות אבותיי. וכשהבנים הולכים וגומרים את ההלוויה, נהפוך רק שנייה אחת את העמוד ברשותכם, כשהם מסיימים את ההלוויה, ההלוויה כולה הולכת עם כל מצרים, רכב כבד, פרשים, כולם הולכים לשם. וכשהם מסיימים את ההלוויה, בעבר הירדן עוזבים המצרים בגורן האתד, ואז ממשיכים בניו, ויעשו בניו לו כן כאשר ציוון, ויספו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו. במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת כביר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. לא הבנו את זה כבר כמה פעמים לפני כן. התורה חוזרת פעם אחרי פעם להסביר מה זאת המערה ומה הרקע שלה ומה ההיסטוריה שלה. אז כשבא יוסף אל פרעו, הוא אומר לו בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען. יש הנגדה יותר גדולה מזאת? ממה שאבא רצה? זו שאלה אחת. הערנו גם ברגע את ההערה השנייה. יעקב לא מזכיר ליוסף את אברהם ואת שרה ואת יצחק ואת רבקה, מסיבה מאוד ברורה, כי הוא יצטרך להזכיר גם את לאה. אין בעיה להזכיר את לאה, אבל הוא חייב להסביר גם את זה שרחל לא קבורה שם. ועל זה הוא מוסיף פסוק, בסוף מקור א', ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. ויקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. רש"י ידוע אומר מיד כאן מתייחס יעקב לבעיה האישית הקשה הזאת. איך אומר רש"י מיד במקור אחד? ויקבריה שם ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. וידעתי שיש בלבך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתיה שם שתהא עזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזרדן. והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך מאום השם, ושבו בנים לגבולה. האם זה רק ניחום אישי, או שיש פה אמירה יותר מזה? אני מבקש להיקבר במערת המכפלה, ולא דיברנו בעצם מאז שעזבת את חברון, כששלחתי אותך לפני 22 שנה ועוד 17 שנה, על כל מרקם היחסים הבעייתיים בבית. ועכשיו כשאני מבקש להיקבר ליד לאה, אני מוכרח להסביר לך משהו אחד על אמא שלך רחל. ובמשהו הזה שאני חייב להסביר לך, גם כן יש קשר לכל הרעיון של הקבורה, שאתה יוסף צריך לדעת. אלה הנקודות, לדעתי, שכדאי לגעת בהם בשינויים בין הצבאות, בין צבאת יעקב ליוסף. התוכן הוא אותו תוכן. קברו אותי בארץ כנען במערת המכפלה. זה התוכן. יוסף זה עטוף בסיפור על רחל, ובזה שלא במצרים. לבנים לא מזכיר בכלל יעקב את העניין של לא במצרים. הוא לא חוזר על הרעיון של אל נתיק ברוני במצרים. הוא אומר את זה רק ליוסף. את ההבדל בין תזכור את העניין של לאה ותזכור את העניין של רחל אצל הבנים ואצל יוסף. את הקברי אשר קריתי מול האבותיי ואבותיי ואבותיי שמופיע כל הזמן גם בצבאות וגם בביצוע אחר כך. ואולי לפני הכל, את ההדגשה הגדולה הזו שמבקש יעקב ללמד אותנו בעצם הקבורה בארץ כנען. אני מבקש ללכת כאן בשלושה רבדים. שאלנו בהתחלה למה דורש יעקב מיוסף שבועה. תחורה מאוד יפה שיוסף אומר לו, אבא, אני לא צריך להישבע, מה פתאום שאני אשבע? מעליב אותי שאני צריך להישבע. אני מבטיח, אני אעשה כדבריך כי אני רוצה לעסוק. כשפרו אומר ליוסף שהוא יעשה את מה שהוא רוצה, הוא מסביר לו שזה שהוא עושה את זה זה רק בגלל השבוע. סוף מקור ג' הפסוק האחרון, ויומר פרו עלה וקבור את אביך כאשר ישביעך. ורש"י מוסיף כאשר ישביעך, ואם לא בשביל השבועה, לא הייתי מניחך. חז"ל אומרים שהפרשה הזאת סתומה, מפני שכשנפטר יעקב, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מן השיעבוד. ואז התחילה צרת השיעבוד. כך פותח רש"י את הפרשה במקור 5. למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד שהתחילו לשעבדם. זו דרשה לא מוכחת, כי הרי אנחנו לא יודעים בדיוק מתי התחיל השיעבוד. יעקב מת, הבנים חוזרים. נדמה לי שכשיעקב מבקש מהבנים, וזה הדבר הפשוט ביותר שיש לו, עליו אני רוצה לבנות את הנדבכים הבאים. אל נא תקברני במצרים, קבור אותי אל אבותיי. כשהוא אומר את זה ליוסף, ולא צריך להגיד את זה לבנים, ודורש שיעבירו את זה לפרעה, פרעה בעצם אומר, סליחה, להעביר, יעקב בעצם אומר כאן אמירה יסודית מאוד. העם הזה שהגיע כדי לגור במצרים, כבר נאחז בה יפה מאוד. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, אפילו לא כתוב פה בארץ מצרים, בגושן. הם כבר התחילו אפילו לתת שמות, לא רק לרחובות, לערים שלהם. ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. אתם זוכרים את המצב במצרים בדיוק באותו פרק? במצרים מלאימים אדמות. במצרים יוסף קונה את כל מצרים ואת אדמותיהם ומעבירים את העם מערים לערים. והשטייט ליהודי בגושן פורח, מתפתח, נאחז, יושב. נדמה לי שאין תיאור של מצב אידיאלי בגלות יותר מהתיאור לא של הפסוק הזה, אלא של הפסוק שמתאר את ההלוויה של יעקב. אותי בכל ההלוויה הזאת תופס משהו שנראה מאוד קטן. קודם כל ניכנס שנייה להלוויה. אנחנו מבינים איזו הכרה בינלאומית זאת בעם ישראל. זה לא ביוסף, זה ביעקב, באבא של יוסף. באבא של השושלת הזאת, שמפתחת את גושן. כולם יוצאים רכב כבד ופרשים. אגב, רכב כבד ופרשים נפגוש רק עוד פעם אחת. שהם יצאו לים סוף. יש לזה עוד רמז אחד. כשפרעו ישלח ליעקב עגלות. לא יוסף שולח את העגלות, אלא פרעו. כי העגלות האלה הם סמל של מצרים, זה הסוס ברוחבו. ופרעו מראש רואה ביעקב דמות גדולה. צריך להבין למה, לא ניכנס לזה עכשיו. ורכב כבד ופרשים מכיר בינלאומית ברעיון הגדול הזה שיעקב אבינו מת, והמשק המצרי שובט ל-70 יום. השיא של הנינוחות היהודית הישראלית, לדעתי בא לי ביטוי בפסוק אחד שם. הם הולכים לשם, אז כתוב שהם עוזבים בארץ גושן את אפם ואת צונם ואת בקרם. כל חייל שהיה פעם יום אחד חייל יודע שגם כשיוצאים לשעתיים מהבסיס יש צוות שמירה בסיסי. לא יוצאים בלי צוות שמירה. אתם מבינים מה פירוש שאפשר להשאיר את הטף ואת הטון והבקר בארץ גושן ואף מצרי לא יעיז להתקרב לרכוש יהודי? כי הוא ישירות תחת פרעה. יש כאן איזשהו שיא בהשתלבות, בהאחזות, בפרייה, ברבייה הזאת שמתווצרת במצרים עכשיו, ויעקב רואה את זה. ויעקב מפחד מזה. ויעקב אומר לבנים, אנחנו שייכים לארץ כנען. ואם נגזר עלינו לחיות כאן, לפחות לא נמות כאן. ואתם תעשו מהלך כזה שהעולם כולו יראה שיעקב שייך לארץ כנען. ואני דורש ממך יוסף שבועה. כי יכול להיות שאתה רוצה מאוד לעשות את זה ומבין לעשות את זה, ואתה האיש שכל הזמן אומר שגונוב גונבת מארץ העברים ושאתה נער עברי, הכל טוב. אבל אין מטלה יותר קשה לפרעו מהמטלה שאני מבקש ממנו עכשיו. הוא צריך להבין שהלויאליות שלי למצרים היא בערבון מוגבל. למצרים שנותנת לי כל טוב. שאני מודה לה כל הזמן, נושאים מטוב מצרים. אבל הלויאליות שלי היא לארבע אמות של קבורה שיש לי אצל אבותיי ואבות אבותיי בחברון. ולא לכל טוב מצרים בארץ גושן. הציבור שמתחיל להיאחז במצרים, צריך ללמוד את זה. והלימוד הזה הוא לימוד ראשון. ולכן לגמרי ברור, שיוסף לא אומר לפרעו את הלא מצרים, הברור שאומר יעקב ליוסף. ויעקב מרגיש יותר צורך להגיד ליוסף המלך המצרי את הלא מצרים מאשר לשאר הבנים. וזה עוד לא מסביר את השינוי לגבי קברי אשר קריתי לי בארץ כנען. זה יסוד ראשון מאוד חשוב. כי הרי התרחש פה משהו שצריך להבין בבית הזה. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, זה סיכום הכי עצוב שיכול להיות בשביל יוסף של כמה פרשות. אלה הפרשות שמתחילות באותה מילה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אז הוא בא וביקש להישב בשלווה בארץ כנען. מה שהוא מקבל בסוף ימיו, וישיבה בשלווה בארץ מצרים. שלווה מוחלטת, בדיוק הפוכה ממה שהוא חלם. הוא ביקש להישב בשלווה במקום שאבותיו היו גירים, והוא מקבל מה? כשהוא בא אל פרעו, הוא אמר לפרעו, לגור בארץ בנו. ובמקום שהוא ביקש להיות גר, הוא מקבל את בניו ואת נכדיו תושבים. זה סיכום, וישב עד היום. הבקשה שלו להיות תושב בארץ מגורי אבותיו נדחית עד קיום ברית בין הבתרים. ובשלווה הזו שמתרחשת במצרים הוא חייב להזכיר את ארץ כנען. אבל זו רק נקודה ראשונה. חשובה מאוד, אבל ראשונה. לי נדמה שיש כאן הנגדה אחת בין ארץ כנען לארץ מצרים, אבל יש כאן גם שלב נוסף. יש כאן גם הנגדה מאוד חשובה בין חברון לבין מצרים. הוא מבקש מבניו ומיוסף, וכשבניו עושים את מה שאביהם מצבם, הוא מזכיר להם כל הזמן את מערת המכפלה של חברון על פני ממרא בארץ כנען, הוא כל הזמן חוזר על זה. הוא מזכיר את האבות ואת אבות האבות, ואת זה יוסף לא אומר לפרעה. וכאן נדמה לי נמצאת הנקודה השנייה העמוקה הרבה יותר. ארץ מצרים היא האנטיתזה של ארץ כנען. את זה הדגשנו יותר מפעם אחת. התורה אומרת את זה מפורש. כשהתורה רוצה לדבר על שבחה של ארץ ישראל, היא תמיד מדברת פוזיטיבית. מה השבח החיובי של הארץ? עיינות ותהומות יופעים בבקעה ובהר, זבת חלב ודבש, מהרריה תחצוב נחושת, אבני הברזל. יש לה כך וכך 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 יתרונות. פעם אחת התורה מתארת את היתרון שלה בהנגדה לארץ אחרת בעולם. רק פעם אחת. לא כארץ מצרים. היא שותה למטר השמיים. ארץ מצרים מושקת מהנילוס. ויש שתי ערים בארץ ישראל. או יותר נכון, עיר ואזור, שגם כן מושבים למצרים. באחת עסקנו, בסוף ספר דברים, ושוב בפרשת לך לך וביירה, נזכרנו את לו, שכשאברהם נפרד ממנו ואומר לו, היפרד נא מעלי עם השמאל ואימינה ועם הימין והשמאילה, בוחר לו את הכיכר, את סדום, את חמשת הערים. ומה המיוחד שם? כי כולה משקה, כגן השם, כארץ מצרים. זאת סדום. סדום היא העיר הארץ ישראלית היחידה שנמצאת בתוך ארץ כנען שהיא לא כארץ מצרים, אבל בסדום יש דמיון לארץ מצרים. יש עוד עיר אחת שמושבת למצרים. זה לא מובן בכלל מה ההשוואה שלה. אבל שם בהשוואה הפוכה. חברון. באמצע פרשת המרגלים, כאשר הם עולים בנגב, הם מגיעים לחברון, או הם או רק כלב, הנה מקור 8, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ושם אחימן שישי ותלמי ילידי הענק. ופתאום איזה מין משפט מוזר, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. מה זה בכלל קשור? אמצע פרשת המרגלים, מי דיבר על מצרים עכשיו? צוען עוד לא שמענו את שמה אף פעם. ומה היחוס? שארץ אחת נבנתה לפני השנייה, או שעיר אחת נבנתה לפני השנייה? ואגב, אפשר לחשוב שהיא נבנתה 3,000 שנה לפניה. 7 שנים. זה קדנציה וחצי. זה לא זמן כל כך ארוך. 7 שנים לפני צוען מצרים. באמת, לא, מה מיוחד כל כך? זה הייחוס של חברון. ויבוא עד חברון, ושם קבורים אברהם, יצחק ויעקב. זה אני מבין. אז לא, איך המקרא אומר? ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ושם אחימן שישי ותלמי, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. אז הפרשנים, הפשטנים אומרים, כדי לתאר לך את רמת הענקים האלה, אומרים לך, זה אפילו קדום ממצרים. שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. אם רוצים לתאר רק את רמת הענקיות, אז זה לא תיאור שבע שנים. חברון מונגדת לצוען מצרים. כמו שארץ כנען מונגדת לארץ מצרים, חברון מופיעה בהנגדה לצוען מצרים. אבל מה ההנגדה? מה שארץ כנען מונגדת למצרים, הפסוק מסביר מפורש. בארץ כנען עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ומצר השמיים כשתי מים, אם תתפלל ותבקש גשם יהיה. אבל בארץ מצרים זה לא כך. טוב, בארץ מצרים הנילוס מעלה ומשקה. לכן הגיעו לאלוהי היאור הזה וליאור האלוהי הזה. בסדר, מובן. אבל מה לחברון ולמצרים? מה בכלל הקשר בין חברון לצוען מצרים? אם צוען מצרים היא עיר ממלכה מצרית, זה קצת פותח לנו פתח. איזשהו פתח מעניין, כי גם חברון היא עיר ממלכה. שם מולך דוד לפני שהוא מולך בירושלים. זה פתח קטן, שאנחנו צריכים להבין מה הוא אומר לנו. צוען היא עיר ממלכה מצרית מפורשת. תראו למשל את מקור 11. אך אבילים שרי צוען, אומר ישעיה הנביא במסע מצרים, חכמי יועצי פרעו, איצה נבערה, איך תאמרו אל פרעו, בן חכמים אני בן מלכי קדם. אני עוד לא מבין את הפסוק, נגיע אליו עוד מעט. אם יש כאן איזושהי השוואה בין שתי ערי ממלכה, צוען, מצרים וחברון, אני קצת מבין. אבל זה עדיין לא מסביר כלום. אבן עזרא אומר שצוען, מצרים וחברון, הוא אומר, וטעם להזכיר חברון במקור 9, להודיע שהיא קדמונית. לא מבין. אז היא קדמונית, קדמונית בשבע שנים. ממי מצוען, מצרים. רש"י באמת לא מקבל את זה. ולכן הוא מציע הצעה אחרת. שבע שנים נבנתה, אפשר שבנה חם את חברון לכנען בנו הקטן, קודם שיבנה את צוען למצרים בנו הגדול. רש"י כדרכו מבקש מאיתנו לראות את כל ספר בראשית יחד כל הזמן. כשאתה נמצא בארץ כנען, תזכור שזו הארץ של כנען הקטן בין בניו של חם. ולחם יש ארבעה בנים, כוש ומצרים ופוט וכנען. ומצרים גדול יותר מכנען. ולכן אם מדברים פה על זה שחברון קדומה לצוען מצרים, צריך לשים לב, יש משהו שמחייב הבנה. וזה הרי לא יכול להיות, כי כנען הוא הקטן, ומצרים הוא מהגדולים. לכן מציע רש"י הצעה שהיא קצת קשה בפשט, אבל הוא אומר, אלא שהייתה מבונה, בנויה, בכל טוב על אחד משבעה בצוען. הוא בא להודיעך שבחה של ארץ ישראל. לפי רש"י חברון שבע שנים נבנתה לפני, שבע שנים זה לא שנים, איך הוא אמר שם יוסף לפרו? שבע הפרות זה לא פרות, ושבע השיבולים זה לא שיבולים, גם שבע השנים זה לא שנים. שבע השנים הכוונה היא שבע מעלות, פי שבע. ולפני זה לא לפני כרונולוגי, אלא זה לפני במעלה. אם אדם מסוים נמצא לפני אדם אחר ברשימה, בהופעה, בהגעה, הוא קודם לו במעלתו. חברון היא פי שבע ממצרים. אז מה רוצים להגיד? אומר רש"י הלאה, שאין לך תרשים בארץ ישראל יותר מחברון. אין לך אזור תרשי יותר מחברון בפנים. לפיכך הקצוע לקברות מיתים. בכלל הערה גיאוגרפית מעניינת. אנחנו רגילים שזה עניין רוחני גדול, ופתאום זה עניין טכני של תרשים. אין לך תרשים יותר מחברון, לפיכך יקצוע לקברות מיתים. ואין לך מעולה בכל הארצות כמצרים, שנאמר כגן השם כארץ מצרים. וצוען היא המעולה שבארץ מצרים, שהיא המעולה שבכל הארצות. מאיפה אני יודע את זה ששם מושב המלאכים שנאמר כי היו בצוען שריו? זה עוד פסוק שמתאר את השרים בצוען. ובכל זאת הייתה חברון טובה ממנה שבעה חלקים. לפי רש"י, הפשט של הפסוק הוא יפה. כשמגיעים לארץ ישראל, הולכים אל הטרשים, וגם הטרשים יפים יותר מארץ מצרים, מהמעולה שבארץ מצרים מצואה. אז מה? במה? מה כאן בא לידי ביטוי? נדמה לי לעניות דעתי, שיעקב מבקש ללמד כאן יסוד אדיר, אם חושבים עליו על הרקע ההיסטורי של יעקב, ושל מצרים הקדומה, הוא מקבל עוצמה כפולה ומכופלת. א', אנחנו לויאליים לארץ כנען. זה הדבר שאמרנו בהתחלה, הוא ברור מהסיפור. אל נא תקברני במצרים. אבל ב' והעיקר, אני מבקש להיקבר עם אבותיי. כל פרשת ויחי עוסקת באבותיי, בשם אבותיי, ובבנים ובנכדים, מההתחלה עד הסוף. שיעקב חולה ויוסף מגיע אליו, ומגיע אליו עם הנכדים, והנכדים מקבלים את הברכה הגדולה של המלאך הגואל אותי מכל רע, ואת שמי ושם אבותיי שיקרא בהם ויבגו לרוב. מחנפים את כל הבנים ומברכים אותם בהמשך. הפרשה מסתיימת בפסוקים האחרונים של הפרשה במקור 15, כשיעקב כבר מת, יוסף קורא לכל האחים ואומר להם, אנוכי מת עכשיו. ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ. איזו, כך מסתיים ספר בראשית, אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. כל פרשת ויחי היא אבות ובנים, אבות ובנים. חברון היא המקום שבו מתגלה החיבור הזה בין אבות לבנים יותר מכל מקום אחר בעולם. שם קבורים אבותיי ואבות אבותיי. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, ושמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה, ותשאיר יוסף רגע בצד את השאלה האישית על רחל. נגיע אליה עוד מעט. את הקטע הזה יוסף לא אומר לפרעה. הוא לא אומר לו, זה קבר אבות, ואנחנו לא מבינים בעולם שלנו למה. עם ישראל יושב חזק מאוד במצרים. הפחד הגדול ביותר של יעקב, כשהוא רואה את מה שמתרחש, הוא מהתחושה הבאה. לאט לאט יאחזו במצרים לא רק קינוח, אלא לאט לאט ינתחו ניתוח נוסף. מצרים היא ממלכה קדומה. היא ממלכה חזקה מאוד. יש במצרים ביטחון, אבל לא רק כלכלי. יש גם איזו תחושה שזו ממלכה עם מסורת. אוטוטו יקום מלך חדש. ויעקב מדבר לא הרבה שנים לפני שהמלך החדש קם. אינני יודע כמה שנים בדיוק, ההיסטוריונים חלוקים בזה בלי סוף, ואי אפשר להוכיח שום דבר בהיסטוריה הקדומה הזאת בדיוק. זה לא חשוב. אבל דבר אחד ברור. במלכת מצרים הקדומה אנחנו מכירים שתי תקופות. הרבה תקופות, שתי תקופות מאוד מרכזיות. יוסף מולך, כך כנראה, בתקופה שאנחנו נוהגים לקרוא לה של מלכי אפיקסוס. אני משתמש רק רגע בעניין היסטורי, כי יש לו חשיבות אדירה, הוא נותן כאן ראייה נפלאה להמשך. לא כולם מסכימים. יוספוס פלביוס למשל טוען בקדמוניות היהודים, ש... מה שגרם בעצם את השיעבוד, כך טוען יוספוס בקדמוניות, שמה שגרם את סיבת השיעבוד היה העברת הממלכה ממשפחה למשפחה. אז משתלטים המצרים המקומיים על המלכים הקדמונים, ב-500 שנות מלכי הרועים, כפי שהם נקראים אצל ההיסטוריונים, הרועים שבאו מבחוץ, שבטים שבאו מבחוץ, מסתיימות, ומתחילה ממלכה חדשה. במקור 12, ואני לא רוצה להיכנס בכלל כאן לרקע ההיסטורי, הוא לא חשוב, כי אם ההיסטוריה אומרת שזה יותר רחוק מהתקופה הזאת, אז החידוש הוא פי כמה יותר גדול. היא לא חשוב עכשיו הדיוק ההיסטוריקה. אני רוצה רגע שנראה שנייה אחת את הרקע. הרב קשר, זכר צדיק לברכה, בתורה שלמה על פרשת שמות, יש לו פרקי מילואים בסוף, יש לו שם פרק שלם שבו הוא דן מי הוא פרעו שבימיו היה השיעבוד. הרי פרעו זה שם של כל בית המלוכה. פרעו זה שם ארוך ארוך, כמו הרבה פעמים, חשבירוש, שמות. הוא דן כאן בעריכות, לא חשוב, נביא רגע חלק מדבריו, מקור 12, כן כותבים חוקרי דברי הימים של מצרים, שהמלך החדש הנזכר בשמות, אתם זוכרים את המחלוקת הידועה, ויקו מלך חדש, אם הוא חדש ממש, או שנתחדשו גזירותיו. חדש ממש, מאוד מאוד ייתכן שחדש ממש פירושו, הייתה מהפכה. וקם מלך חדש. עכשיו בוא נבין רגע מה מתרחש במהפכה, עוד רגע נחזור אל הדברים שלו. אם הייתה מהפכה. אתם מבינים כמה עם ישראל היה מקורב למלכות? אנחנו תופסים שבעצם יוסף הוא המלך. בני ישראל משאירים את הכל לבד בארץ גושן. אם תתרחש מחר הפיכה, מי הם האויבים הראשונים שצריך להילחם בהם? אנחנו. אם המלך החדש הוא מלך חדש שקם מחמולה חדשה, ממהפכה שמתרחשת במצרים, הייתה מהפכה. כל השאלה אם זה היה ממש באותו זמן, או כמה שנים אחר כך, מאות שנים, עשרות שנים, בכלל לא חשוב. ככל שזה רחוק יותר, החזון של יעקב גדול יותר. יעקב אומר, רבותיי, אני רואה פה משהו שאתם לא רואים. למה פרשה זו סתומה? לפי שכשמת יעקב, נסתמו עיניהם של ישראל מן השיעבוד ומן הצרות. זה תיאור מזעזע של ערב שואה, שעומד בו יעקב אבינו ואומר, אנוכי מת, ואתם לא רואים מה יכול להתרחש. ועוד רגע נגיע מזה למערת המכפלה, מיד. אני רואה משהו שאתם לא רואים, והפרשה הזו סתומה. הביטחון שלכם בממלכה הזו עם המסורת החזקה, שמן הסתם יהיה לה תמיד מספיק כוח כדי להשביט כל מיני נאו-אנטרישמים קטנים שמתרחשים פה במצרים, כמו בכל ארץ, כמו בכל מעצמה. הביטחון הזה שלכם מפחיד אותי מאוד. אני את הביטחון הזה רוצה לערער בשני דברים. א', לויאליות לארץ שלנו. ב', וזה העיקר. אתם לא תופסים את ההבדל המהותי בינינו לבינם. אני הולך להיקבר אל אבותיי. לפרעו, או שיש אבא וסבא, אבל אז לא בטוח שיהיה לו נכד. השם מצרים הוא שם כולל, אבל זה יכול להשתנות לגמרי ולעבור ממשפחה למשפחה, מממלכה לממלכה. בחברון הזאת, כך נקרא בהפטרה, ימלוך דוד 7 שנים לפני שהוא יעלה לירושלים, וגם הוא יקפיד על דבר אחד בהפטרה כמו בפרשה, ויקבר דוד עם אבותיו. אנחנו נקברים עם אבותינו. לנו יש מאין בנו ולאן אנו הולכים. בצוען מצרים מרוכזת הממלכה המצרית, השרים, היועצים. רק אחרי שחשבתי על זה נתתי דעתי בפעם הראשונה על הפסוק של מקור 11 שוב. בא ישעיהו ואומר את מסע מצרים, ומה הנקודה שהוא רואה במצרים הגדולה?
איך תאמרו אל פרעו, בן חכמים אני, בן מלכי קדם? שקרנים, הוא לא בן מלכי קדם, הוא מהחמולה ה-19 או ה-20 או ה-25, הוא מהמהפכה הזאת, מה הקשר היסטורית בכלל בינו לבין פרעו הראשון? שהם נקראים כך, אבל הוא משבטי הרועים, והוא מהשבטים החדשים, זה בכלל לא מאותו מקום, ולא מאותו עם, ולא מאותו אבא. לפי חלק גדול מן החוקרים, השבטים הראשונים היו שמיים, והשבטים הבאים היו בכלל של חם. ולפי זה זה מרתק, שבטי חם מתחילים בעצם את המלחמה. אם באמת נכונה התפיסה ההיסטורית שהרב קשר יציג פה עוד מיד נראה את הדברים בשם אותם היסטוריונים, שאני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, גם אי אפשר להוכיח פה כל כך הרבה דברים לפי מה שאני מבין. אבל אם זה נכון, אז יעקב מדבר על משהו שהוא כמעט סמוך ונראה. כי יעקב אומר לאבנים שלו, רבותיי, אוטוטו יקום מלך חדש. אוטוטו יקום מלך חדש של רבו שמואל, חד אמר, ולפחות לפי החד אמר הזה, הוא חדש ממש. הכל שונה אצלו. וגם לפי החד אמר שנתחדשו גדירותיו, זה מלך שמתאים את עצמו לאווירה החברתית של המהפכה, של הרבולוציה שמתרחשת. הביטחון שלכם בארץ הזאת יכול להוביל לאיזו תחושה של שותפות במסורת. המשבר הקבוע לקיסר יכול לדבר גם על האבא והסבא שלו, ועל הנצחיות במרכאות כפולות של מצרים. מה זה חברון יחסית לצואן מצרים? כלום. עיר פרשים. לך תסביר לממלכה שמולכת מאות שנים כמעצמת על בעולם כולו, שגם לנו יש ממלכה ענקית. יש לנו עיר ממלכה אדירה, חברון. יש שם מערה, קבורים שם האבות הזקנים שלנו, ופעם עוד יהיה דוד המלך, וכשיברח משאול הוא ימלוך שם 7 שנים. 1,000 שנה הם הולכים, זה אפילו לא מצחיק אותם. זה כלום. כשכלב הולך עם המרגלים, והוא מרגיש שאוטוטו יחזרו וידברו על מצרים, על נתנה ראש ונשוב המצרימה, על איפה מצרימה היא, הוא הולך אל האבות, והוא מראה לכולם את ההבדל בין חברון לבין צוען מצרים. בצוען מצרים יושבת ממלכה בלי אבא ובלי סבא. ויעקב לפני המהפכה הגדולה אומר לבנים שלו, אני מבקש שאתם תלכו לראות את הקבר של סבא לפני שאתם חוזרים. כי כל מה שאני רוצה בפרשה זה לספר לנכדים שלי על האבא שלי. את זה שום מצרים לא תצליח. זה בכלל לא חשוב אם פרעו זה רעמסס השני, או נוף, או חנף, או 1,000 אפשרויות אחרות. בכלל לא משנה. זה סוסלות שאחרי מאות שנים אולי של מלוכה, פתאום יתברר שבכלל אין שום קשר, אין שום רצף, אין שום שייכות. אם באמת צודק יוסף בן מתתיהו בגישה שלו, אני מדלג על רוב הדברים שם במקור 12 והולך לקראת הסוף. תראו בסוף, הוא מציע שם, הוא ראה אחרי הסוגריים. הוא ראה מה שכתב פויס בפירושו האשכנזי להוכיח בדיוק גדול ששנת מות יוסף, אם זה נכון זה מרתק בכלל, הייתה שנת גלות מלכי הרועים. מלכי הרועים זה 500 השנים הקודמות. ואז קם מלך חדש מהמלכים המקומיים. עכשיו, אתם מבינים מה קרה למקומיים בהלוויה הגדולה הזאת? אנחנו מבינים מה קרה כאן מבחינה פסיכולוגית. ההלוויה הזו היא ההכרה הבינלאומית הכי גדולה. אבל אתם לא מבינים, אומר יעקב לילדים, שככה זורעים אנטישמיות גם. אנחנו לא מבינים שזה שאנחנו יכולים להשאיר את גושן בלי צוות שמירה על גושן, על הסף ועל הצון והבקר, זה מה שיחמם את המקומיים עוד מעט. אתם חיים כאילו אין כאן כלום, כי המסורת שלכם על צוען מצרים החזקה והבטוחה, איך מדבר אחר כך בנביא כל הזמן המצרים, נשענת קנה רצות. על מה אתם מדברים? אתם יודעים על איזו משענת אני מדבר? על אבא שלי וסבא שלי. איך תאמרו אל פרעו, בן מלכים אתה, בן מלכי קדם? אין לו בכלל אבא. ואם יש לו, אין לו סבא. לי יש, לכם יש, ושמכם יהיה על שמם. רבותיי, את זה יוסף לא יכול להגיד לפרעו. זו תהיה מכת מוות. יוסף לא יכול לבוא אל פרעו ולומר, אתה יודע מה אבא שלי ביקש? להיקבר בקבר של סבא, ואבא של סבא. זו תהיה מכת מוות. יש גבול לעלבון. אבא רצה לומר לנו, תשמעו, חברון אולי מאוד מאוד קטנה יחסית לצוען מצרים והפירמידות האדירות. מאוד קטנה. יש שם משהו אחד שאין לפרעה שום סיכוי. אם נכונה השערה שאולי זה פרעה האחרון כמעט בשושלת הזאת, אתם מבינים מה זה לבוא אליו ולהגיד לו שהכל מתחיל להתפורר? כן, הוא הכל בסדר. ואז אומר יוסף בשם אבא משפט שאפשר להסביר אותו כדבר לא נכון, אבל אפשר להסביר אותו בשיא העומק. בקברי אשר אני קריתי לעצמי בארץ כנען. את פרעה זה מרגיע. בסדר? היהודי דאג לעצמו לקבר, זה מאוד מובן לפרעה. אגב, מאוד מעניין, במצרים לא קוברים, במצרים חונטים. קוברים אל האבות. חונטים זה האדם בעצמו. 70 יום, ועוד חניתה, ועוד פסמים. המת, הוא יצור בפני עצמו. אין לו קברי אבות. השושלת הקודמת כבר לא קיימת. זה בהחלט פרעה יכול להבין. איש מכובד מארץ כנען קרא לעצמו קבר. אבל לגבי יוסף המשפט הזה הוא בדיוק הפוך ממה שפרעה מבין באותה מילים. אתה יודע מה אבא לימד אותנו כל ימיו? שזה לא קבר של סבא. זה קבר שלי. שאני הייתי במצרים, ושאני הייתי שם, ושאני והסבא שלי זה דבר אחד. על הרעיון הזה תהיה כל המלחמה עם מצרים. אם היה מוכן משה להתפשר רק על דבר אחד, לא היינו צריכים לו את מכת בכורות, אולי גם לא את החושך. סך הכל, לכו נא הגברים ויזבו את השם. ומשה מסביר לפרעה, אתה לא תופס עדיין את העיקרון שסבא יעקב לימד את כולנו כאן, בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו. לנו, בניגוד לך, פרעה החדש, יש סבא עתיק עתיק. ולנו בניגוד לך יש את אותה חברון ששם ימלוך בין הבנים שלו דוד ובין בין בניו בסוף משיח בן דוד ויעלה את הכל עם שלו. חברון היא האנטיתזה לצוען מצרים. דוד המלך שהוא רוצה לצייר את עם ישראל במצרים משתמש בצוען בדיוק באותו עניין. מקור 13. נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים בצוען. הוא מדבר על האבות שלנו, הוא משווה את זה לצוען. איך אומר שם אלשך, רשי שם בתהילים מסביר, נגד אבותם אברהם יצחק ויעקב. אלשך מסביר נפלא, הנה אמרו רבותינו ז"ל שהיו יולדות בשדה תחת התפוח, נכון? זה היה הנס תחת התפוח אור הרתיחה, שם ילדו ושם עשו את הנס הגדול נשים צדקניות שבזכותן יגלו ישראל, ובגודלם היו באים בשדה עדרים עדרים. עכשיו זה דבר נפלא,
וכל אחד מכיר את אביו, אתה גם מכיר את אבא שלך פרעה. זה מה שהבין בלעם. הפתרון עם העם הזה שרוצים חלילה לחסל אותו, הוא ליצור מערכת כזאת שמפרקים בה את הכרת הילדים, את אבותיהם. חזרנו על זה הרבה פעמים את הבילה. הוא מנסה את הכל בכללות, וכשזה לא הולך, אז הוא מדבר על אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו. וכששום דבר לא הולך, ולא הולך לו להפוך את מטוב אוהליך ולהרוס את האוהלים ולהרוס את המשפחה ולהרוס את האבות והבנים, הוא מציע את ההצעה האחרונה שלו לפני שגומרים ממצרים ו-40 שנות המדבר ונכנסים לארץ כנען. תושיב את העם הזה בשיטים, תגרום להם לבנות אל בנות מואב. איך אמרנו יותר מפעם? כך יוולדו הרבה הרבה ילדים יהודים שלא יודעים מי זה אבא שלו. שזה יקרה, בלק ניצחת. כי הוא קלט בדיוק את העניין. בלעם הזה, אומרים חז"ל, היה אחד היועצים של פרעה. כשפרעה קרא ליועצים, פרעה החדש, הוא קרא לבלעם. והעצות של בלעם היו כל הזמן באותו כיוון. ומסמס את העם, בלי עם. וכשפרעה מנסה לעשות את זה, הוא מנסה לפרק כל הבן הילוד היאור התשליחו. לנתק בן ואב. תשבור את הרצף. ואת המסר הזה מעביר יעקב לבן. קברו אותי אל אבותיי. שאני אומר לכם כל הזמן שמי ושם אבותיי, דעו לכם שגם אני כל ימיי רוצה לחזור אל אבותיי. בסוגריים, פחות מקטנות, כמה זה מנוגד לער ואונן שדיברנו עליהם רק לפני שבועיים. ער שמבקש לראות את עצמו ולא יודע איך אפשר לעשות את זה, תוך כדי התחברות לאבותיו ואבות אבותיו. ער שלא יודע איך ממשיכים את הרצף. מצרים מונגדת לארץ כנען, וצוען מצרים מונגדת לחברון. ויעקב מבקש להיקבר בקברי אבותיו, ויוסף את שתי ההנגדות, לא מדגיש לפרעה, כי הוא יודע איך מדברים עם מלך מצרים. אבל כשהוא מדבר אל האחים שלו בסוף, הוא אומר להם, לא אנחנו חוזרים לארץ בהמשך, אנחנו חוזרים אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. זה אגב מאוד מעניין, פעם ראשונה נדמה לי בספר בראשית, שבן קורא לאבא שלו בשמו. לא פחד יצחק. לא אבי יצחק. אברהם, יצחק ויעקב. כמוסד. כמוסד של אבו. סיום ספר בראשית הוא שאנחנו בנים כי יש לנו אבו. ועכשיו אני יוסף מדבר על המושג הזה של האבא שקברנו רק לא מזמן. כבר נכנס למושג של אבות האם. אלה נדמה לי שתי הנקודות הראשונות הגדולות. נקרא רק נקודה אחת שבה אני רוצה לגעת בקיצור מוחלט. יוסף מטרידה רק שאלה אחת. אבא, אם המסר הוא אבותיי ואבות אבותיי, למה אמא לא קבורה שם בנו? אני לא יכול לקחת את הילדים שלי לקבר של אמא? לאחים שלי אתה תאמר עוד מעט, שמה קברתי את לאה. לי ולבנימין אתה לא יכול להגיד. ויעקב מסביר לי יוסף, שיש תפקיד אחד בגדול ותפקיד אחד בדרך. התפקיד בגדול הוא האבות והבנים. אבל אתה יוסף הרי יודע שיש באמצע גם דרך. ובדרך הזאת יש גלות. ובגלות הזאת, את הכוח לדעת להתמודד איתה, קיבלתם אתה יוסף ואחיך בנימין. אתם תהיו שני המשנים למלך היחידים בהיסטוריה שלנו. אתה תהיה המשנה למלך מצרים, ומרדכי איש ימיני יהיה המשנה למלך אחשוורוש, ושניכם למדתם את זה מאימא שנקברה בדרך. יש צד נוסף שצריך ללמוד בהיסטוריה שלנו. כשיגלה אותם נבוזראדן, הם לא יוכלו לעלות עד חברון. כשכלב יוצא עם המרגלים, ואגב, לפי הדברים עכשיו אני חושב מרתק, מי הרשה לו בכלל פתאום לסטות מהמסלול? יש לך מסלול. פתאום לוקח כלב את הכוח ואומר, יאמין שור, ולוקחים לכיוון חברון. יש מסלול, צבאי, מרגלים. כלב מרגיש את הצורך להתחבר אל האבות, לפני שהוא יתנבא או לפני שהוא ייפגע בחיידק המרגלי. הוא חייב את זה. אבל הבנים שיגלו לא יראו את חברון. הבנים שיגלו לא יראו את המערה פנימה. הבנים שיעברו בדרך צריכים את רחל, את האימא של הדרך, את רחל ודרך אפרת. צריכים את הפן הזה שיוסף, אתה למדת ולימדת אותנו לגלות אותו. שאני טענתי שלא תהיה גלות ואתה חלמת שנגיע הנה לגלות. אתה לימדת אותו. אז ידעתי שיש בלבך עליי. אבל זאת הייתה גזירת הכתוב. והיום אני מבין למה. הקדוש ברוך הוא אמר לי, כל האבות והאימהות במערה. אבל עד שנחזור לחברון, תהיה הרבה דרך. ובדרך, תוכל להיות קבורה רחל. לכן לא הולכתיה ממקום למקום, ולכן גם אל תוליכו אותה אתם ממקום למקום. במערה נסגר הכל. זאת מערת האבות. ונציג אחד של האבות והאימהות עומד בדרך ובודק שהילדים הגולים לא טועים ויחזרו בסוף לגבולם. אלה נדמה לי ההבדלים בסבור. אל נא תקברני במצרים ונשאתני ממצרים ההנגדה הגדולה לארץ כנען. שכבתי עם אבותיי וקברתני בקבורתם, השדה אשר קנה אברהם, בניגוד לשדה הזאת לקברי אשר קריתי לי בארץ כנען. ההנגדה הגדולה בין חברון לפרעה, בין חברון לצוען מצרים. הדאגה הגדולה מהלויאליות למסורת, לתחושה של משפחת המלוכה שהיהודי הופך להיות חלק ממנו. הפחד מהמלך החדש. ורחל ולאה, שמבררות את שני הצדדים שפעם הערכנו בהם הרבה ברחל ולאה, את הצד של המערה ואת הצד של האימא המייצגת את האבות והאימהות, עד שחוזרים בנים אל אבותיהם, ומבטיחה ששבו בנים מגיעים. איתו.
אז אתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, על פרשת השבוע, פרשת ויחי, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטה של בר אילן, אוניברסיטת בר אילן.